היי לכולם, כיף גדול שאתם כאן, מאזינים לפודקאסט הזה, מיישמים וכותבים. תודה על כל התגובות שאתם שולחים לי ועל המיילים. זה הזמן באמת לתת שוב את המייל. ממרקוס 77 MARCUS כמו סבבה 77@gmail.com. אפשר לגמרי 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 לדבר איתי לגבי התכנים של הפודקאסט, בקשות, שאלות, תהיות, אני כאן. אז אני שלי מרקוס, אני כותבת ויוצרת ומנחת סדנות כתיבה. יש לי מלא סיפורים בראש כל הזמן ודמויות שמניחות לי לישון, חיה כתיבה, אוהבת כתיבה. כתיבה זה החיים, ואנחנו עכשיו בפרק עבודה, פרק שהוא כל כולו עבודה. ואני מקדישה את הפרק הזה לזוויות של סיפור, כי אני מאוד 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 אוהבת וחושבת שזה מאוד 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 חשוב לחקור את הסיפור שלנו, את הפרויקט הזה שאנחנו עובדים עליו. יש לנו רעיון ואנחנו מתחילים לכתוב אותו ואנחנו ככה יושבים עליו, ואז הוא פתאום תופס איזשהו כיוון. וזה מעולה, זה מעולה שהפרויקט שלכם, שהספר או הסיפור, תופס כיוון. הרבה פעמים אנחנו נתקעים בכיוון הזה, וזה איזשהו סמן, איזושהי נורה מהבהבת כזאת, כמו שיש נורה מהבהבת באוטו, שמשהו בדרך קורה, לבחון אולי את הסיפור שלכם מזווית אחרת. וגם אם אין לכם חסימת כתיבה כיף לכם, והכתיבה שלכם זורמת והחיים שלכם מהממים, עדיין לעצור רגע את הכיוון שהסיפור לקח, ולפנות רגע לכיוון אחר, לחקור את הדמות שלכם בכל מיני סיטואציות וזוויות, לחקור את הסיפור הזה פתאום מנקודת מבט אחרת, זה קודם כל מאוד מרענן את הכתיבה, זה אחלה תרגילי כתיבה גם, זה מרענן את הסיפור, ובאמת אחד הפחדים, וזה קורה, זה קורה, זה קורה גם לסופרים מאוד 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 גדולים בארץ ובעולם, זה שהם נמצאים כבר באיזשהו מקום שלא לא מחדש. הכתיבה שלהם ככה היא טיפה אותו דבר מאותו דבר, וזה בדיוק איך לא להגיע למין בוץ תובני כזה, זה בדיוק איך כל הזמן להחליף את המים בכתיבה שלכם, כל הזמן בעצם לחקור, 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 זאת המילה פה, זה לחקור את הסיפור, זה לחקור את הכתיבה, לראות מה פספסנו, מה לא ראינו, מה קוראים, וזה כמובן חקירה שקורה תוך כדי כתיבה, כן? זה לא מחשבות שיש לכם בראש, זה קורה תוך כדי הכתיבה. כי ברגע שהאצבעות מתחילות לתקתק את המקלדת, או העטה מתחילה לעבור על הדף, אתם כותבים דברים שבכלל לא חשבתם עליהם. אז אני רוצה שנדבר על זוויות, זוויות של סיפור. אחת הטכניקות שאנחנו נתקעים בסיפור הוא באמת לשנות לו את הזווית. וזה יכול להיות או לספר את הסיפור בעיניים של דמות אחרת בכלל. הרבה פעמים אנחנו מתחילים לכתוב סיפור, יש לנו איזה דמות, אנחנו עוברים את הדרך, והרבה פעמים אנחנו מגלים שזה בכלל לא סיפור שלה. זה סיפור של דמות אחרת. היא הייתה אמורה לספר את הסיפור הזה. אז שווה לבדוק רגע את הזווית הזאת. אנחנו נעשה את התרגיל הזה בתרגיל השלישי שאני אתן כאן. אז אני הולכת לתת לכם שלושה תרגילי כתיבה. אפשר קודם כל לשמוע מה שלושתם. לא חייבים לעשות אותם לפי הסדר. אפשר ככה לבחור את מה שהכי קורה לכם לכתוב. או אפשר לשמוע את התרגיל הראשון, לעצור, לכתוב אותו. לשמוע את התרגיל השני, לעצור, לכתוב אותו וכן הלאה. אז התרגיל הראשון הוא תרגיל מאוד כיפי. אני רוצה שתחשבו על אגדת ילדים ידועה. הראשונה שעלתה לכם עכשיו בראש, תיקחו קטע ממנה, אוקיי? קטע מהאגדה הזאת, ותכתבו את הקטע הזה, נגיד מנקודת המבט של הצפרדיה, בנסיכה, הצפרדיה, של הנסיך של גיאה, מה הוא בכלל עשה לפני שהוא הגיע לשלגיה? אנחנו לא יודעים, נכון? אף פעם לא אמרו לנו. קחו אותו רגע. הדובים של זהבה. תמיד עניין אותי לדעת איפה הם היו. כשהיא נכנסה להם הביתה, שכבה להם במיטה, אכלה להם את הדייסה, כן, כאילו, אני דמיינתי שהם באיזה קרנבל חגיגי כזה, אכלו מלא שערות סבתא וחזרו מפוצצים סוכר הביתה. אז בואו נשחק רגע עם אגדת ילדים ידועה, ונכתוב אותה מנקודת מבט של מישהו אחר. אני מאוד אוהבת לעשות את התרגיל הזה, ואפשר לעשות אותו גם במקום אגדת ילדים ידועה עם עם הסיפורי הפולקלור שלנו, של התנך, נגיד עם הסיפור של המגילת פורים, מגילת אסתר, או עם סיפור פרעו, יציאת מצרים נגיד, או המון המון המון, באמת התנך זה ספר סיפורים הכי מדהים שיש, אבל אתם יודעים, ככה סיפרו לנו אותו תמיד דרך זווית אחת. שווה לקחת איזה סיפור תנך ולעשות לו שיפט, לראות מה קורה לו מזווית אחרת. וזה, אני רוצה להגיד ככה, לפני שאתם ניגשים לתרגיל, משהו מעבר על התרגיל הזה, כאימון לחיים שלנו, במיוחד בתקופה שבה כל אחד מתבסס לעצמו באיזה נרטיב, נגיד אם זה נרטיב בריאותי, או נרטיב פוליטי, או נרטיב חברתי, ואנחנו גם מספרים לעצמנו את הזווית הזאת, וגם ניזונים מאנשים אחרים שמספרים לנו את הזווית הספציפית הזאת. שווה כשאנחנו מתרגלים סיפור יצירתי, כן? נגיד סיפור שאנחנו כותבים, או אגדת ילדים, או סיפור תנכי. כשאנחנו פתאום מתרגלים אותו בכתיבה מזווית אחרת, והוא נפתח פתאום למקום אחר, אני חושבת שזה משפיע בסופו של דבר גם על הדרך שבה אנחנו יוצאים לעולם. איך אנחנו יכולים כמה שיותר לפתוח את עצמנו לזוויות הנרטיב הפוליטי, החברתי, הבריאותי, רפואי, whatever שאנחנו ככה מחזיקים. אז זה שווה גם מהרבה בחינות אחרות. אז יאללה, תרגיל ראשון, נכתוב קטע מאגדת ילדים או סיפור תנכי מנקודת מבט של דמות אחרת. אוקיי. תרגיל שני, בוא ניקח עכשיו דווקא סיפור ילדים קלאסי, כן? מצפתל, הבית של יעל, מעשה בחמישה בלונים, תירס חם, כן, כל הסיפורים האלה כזה שגדלנו עליהם. ובתרגיל הזה אנחנו משנים לו את הסוף. אנחנו לוקחים את הסוף האמיתי של הסיפור, אנחנו מבטלים אותו, עושים לו ביטול לקלאסיקות, ואנחנו כותבים לו סוף אחר. לי יש איזה פנטזיה שם על יעל, שאמא שלה בסוף לא מצאה אותה, היא הגיעה עם הטרקטור שם על הארגזים, והיא הקימה לעצמה ממלכה שהפכה אחר כך להיות עסק מצליח למכירת ארגזים, היא נהייתה מיליונרית וקנתה לעצמה וילה. היא לא צריכה להסתתר יותר מתחת לשולחן שלוקחים לך את המפה. אז זה יכול ללכת לכיוון כזה משעשע, וזה יכול ללכת לכיוון פחות משעשע אחר. תמצאו איזשהו סוף לסיפור אחר. נגיד, במעשה בחמישה בלונים, למה כל הבלונים היו צריכים להתפוצץ או לעוף? דווקא בוא נעשה שהבלון האדום, לא. אז תיקחו את זה לאיזה מקום שאתם רוצים, סוף. בסדר? בוא נשנה סופים. נחקור סיפור מזוויות אחרות לגבי הסוף שלהם. התרגיל האחרון הוא דווקא תרגיל שלא קשור לדברים שכבר כתבו אותם בהיסטוריה של הכתיבה, אלא לתרגיל שלכם. והתרגיל הוא כזה, הוא מחולק לשני חלקים. אז תרגיל 3א. בחלק הראשון אני רוצה שפשוט תעלו על הדף איזשהו זיכרון ילדות שלכם. לא משנה לי מה. זה יכול להיות הדבר הראשון שקפץ לכם עכשיו לראש, כשאמרתי זיכרון ילדות. זה יכול להיות זיכרון ילדות מפורסם כזה, שמספרים אותו כבר שנים, ואתם מכירים את כל הפרטים שלו ממש ממש טוב, כל זיכרון, אבל מהילדות, כן? ככה שהייתם ממש 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 ילדים. תעצרו עכשיו, פה אני כן מבקשת שתעצרו ותכתבו אותו. אבל תיתנו ככה כמה שיותר פרטים, גם על התקופה וגם על ההתרחשות וגם מה היה וגם מה קרה וגם מה... באמת, באמת, כמה שיותר ככה פרטים מהזיכרון. תעצרו רגע ותכתבו אותו ואז תחזרו לחלק ב' של התרגיל. אז החלק השני של תרגיל הזיכרון הוא לקחת בדיוק את אותו זיכרון שכתבתם עכשיו, אבל לעשות עליו שיפט. אם היה שם בזיכרון שלכם את אמא שלכם, או את אבא שלכם, את אחותכם, סבא, סבתא, מורה, מורה, חתול, לא יודעת מי, כל הזיכרון הזה שהוא מאוד 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 שלכם, כן? גוף ראשון, זיכרון שלכם, הופך עכשיו הולך לעבור שיפט, ואת אותו סיפור בדיוק, מישהו אחר שהיה שם בזיכרון הולך לספר לנו. אז זה גם יכול לשנות את נקודת הזווית שהוא מסתכל על הסיפור, אבל אתם לא חייבים להתמקד רק בזיכרון עצמו, אתם יכולים גם לצאת מתוך השוליים של הזיכרון למה היה קודם. נגיד זה זיכרון שנפלתם ושברתם את היד ואמא שלכם באה ולקחה אתכם לבית חולים, בוא נהיה רגע עם אמא. מה קרה לפני שצעקו לה ברכה, ויתר שברת יד? מה קרה לה לפני? היא הייתה בדיוק נגיד בשיחת טלפון נורא חשובה ומרגשת, היא ישנה צהריים, היא הייתה במקולת ושם סיפרו לה משהו על אחת השכנות. בואי נסתכל עליה רגע כדמות, מה קרה לה לפני, איך הזיכרון נכנס ומשתלב בחיים שלה, ואיך היא לוקחת את הזיכרון בכלל מהזווית שלה אחר כך. בסדר? אז זה חלק ב' של תרגיל הזיכרון. שלושה תרגילים, פרק עבודה, אגדת ילדים ידועה, קטע ממנה מנקודת מבט של מישהו אחר, סוף אחר לסיפור ילדים קלאסי, וסיפור הזיכרון שלכם בשני חלקים, חלק שלכם וחלק של דמות אחרת שהייתה שם. יאללה חברים, לשבת ולכתוב, ולא לשכוח ליהנות מזה, ליהנות מהתרגילים האלה, להיכנס אליהם בקפיצת ראש כמו למים צלולים, ולהשתעשע ולחייך תוך כדי שאתם כותבים, כי אחר כך מחייכים כשקוראים את מה שכתבתם. החיוך עובר בתוך הכתיבה, זה בטוח. אז תהנו ועבודה נעימה, נתראה בפרק העבודה הבא.